אז אנחנו רוצות להתחיל. אני רוצה להגיד כמה מילים לפני שניכנס אל תוך הדף שלנו. והפסוקים מתוך ספר שמות פרק ג' מצולמים לנו בדף, כי זה לא הכל, זה חלקים מתוך הדיון. כשלמדנו על מרים, אז ראינו שהשיעבוד במצרים הוא תוכנית מתוחכמת של פרעה. לא, אביטל, תניחי עלה, תניחי בכל המקומות. אל תתחיל, כן, יגיעו תכף. אל תתחיל לעשות כן, לא, כן, לא, תניחי. אחר כך שלא נצטרך לתת להם כשהם יגיעו. התוכנית של פרעה היא מאוד מאוד מחוכמת, הוא לאט לאט הולך ומחליש אותנו, לאט לאט הולך ומרסק אותנו. יש לו יועצים שעוזרים לו לתכנן את השיעבוד, והמהר"ל, ראינו את זה שוב כשלמדנו על מרים, ראינו שהמהר"ל אומר שהשיעבוד היה מדרגה אחר מדרגה, עוד קושי ועוד קושי ועוד קושי, לאט לאט, עד וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. ואנחנו צריכים ישועה, אנחנו משוועים לישועה. אנחנו רוצות לפגוש היום את משה, אבל לפני שנפגוש את משה, כן, מי שצריך להושיע אותנו, אז נגיד קצת כמה מילים על משה כהקדמה, בסדר? משה נקרא בספרים רועה נאמן. רועה נאמן, כן, אתם יודעות שיש גם סיפור בחז"ל על משה כשהוא רואה את הצאן של יתרו במדבר, נכון? שהוא היה מאוד מאוד דואג שהכבשים החזקות לא יזיזו הצידה את הכבשים החלשות, והכבשים הגדולות לא יאכלו את כל המרעה לכבשים הקטנות, וכשהוא רואה איזה טלה קטן שהולך לאיבוד אז הוא רץ אחריו. כמה שנים אתם חושבות שמשה היה רואה את צאן יתרו במדבר? כמה שנים? שנה? שנתיים? שלוש? נזר אומרת 40. מה? מה? גם האור אומרת 40. משה בורח ממצרים בגיל 20 וחוזר למצרים בגיל 80. 60 שנה משה רואה את צאן יתרו במדבר. לא כתוב על זה מילה בתורה. כל ה-60 שנה זה הכנה למה? הכנה לצאן קדושים. זה הכנה לזה שמשה יראה את הצאן של עם ישראל, של ריבונו של עולם. הוא נקרא רואה נאמן לא בגלל הצאן שהוא ראה אצל יתרו. הוא נקרא רואה נאמן בגללנו, בגלל שהוא רואה אותנו. כי ריבונו של עולם יודע שכל השנים הארוכות, ה-60 שנה שמשה במדבר, זה 60 שנה של הכנה, שמשה באמת יצליח להיות רואה נאמן. אנחנו לא תמיד נתנהג יפה במדבר, אנחנו לא תמיד נעשה את רצון השם במדבר, אנחנו לא תמיד נקשיב למה שריבונו של עולם יגיד לנו במדבר. צריך בשבילנו המון 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 סבלנות, צריך המון המון אמונה בנו. ומשה מכין את עצמו בכל השנים הארוכות האלו, הוא מכין את עצמו להיות הרואה הנאמן של עם ישראל. לזה הוא נוצר, בשביל להושיע אותנו מצרות מצרים וכדי להוביל אותנו במדבר 40 שנה. והוא נותן לנו את התורה, ואנחנו נופלים בחטא העגל והוא מבקש עלינו רחמים, ואנחנו נופלים בחטא המרגלים והוא לא מוכן לוותר לנו, וכל התלונות הקטנות שלנו במדבר, משה לא עוזב אותנו לשנייה. הוא אבא של כולנו, הוא עוטף את כולנו, הוא מאמין בכולנו, הוא אוהב את כולנו, והוא עוזב אותנו שנייה לפני שהגענו הביתה. כל זה הקדמה. כל זה הקדמה, כי אנחנו רוצות לראות מה קורה כשריבונו של עולם מציע למשה להושיע את ישראל ממצרים. השיעבוד במצרים היה בערך 80-90 שנה. מתוך 210 שנים שהיינו במצרים, 80-90 שנה אנחנו בשיעבוד. אתם זוכרות שכשמשה נולד, מתמלא כל הבית כולו אורה, זוכרות? את כל זה למדנו כשלמדנו על מרים. ומרים מנבאת שהוא יהיה מושיעם של ישראל. וגם כשמניחים אותו ביאור בתוך התיבה, כשבת פרעה מגיעה ורואה אותו, כתוב שהיא רואה שיש איתו שכינה. היא מרגישה שיש פה איזה אור אחר, איזה טוב אחר, איזה כוח אחר שקיים בתינוק הזה. ואחר כך זוכרות, מרים דואגת שאימא שלו תניק אותו, את כל הכוח שלו הוא יונק מאימא שלו, הוא לא נטמע, הוא לא יונק מאף אישה מצרית, הוא גדל בשנים הראשונות אצל אימא שלו, כדי שהוא יישאר מי שהוא באמת. וכשהוא בן 20 כתוב, ויצא אל אחיו, ומיד, מיד, מיד, כתוב ויר בסבלותם, ורשי אומר שהוא היה מצר עליהם, הוא רואה את כל הצרות שיש לעם ישראל, והוא מלא, כולו מלא כאב, וכולו מלא דאגה, מה יהיה עם האומה הזאת? ואז הוא רואה מצרי, הורג, עברי, ומה הוא עושה, מציק לעברי, סליחה, מה הוא עושה דבר ראשון? הורג את המצרי. הרגע הוא יצא מהארמון. הרגע הוא רואה מה קורה. הוא לא יכול לראות שיש עוולות. הוא לא יכול לראות שמישהו פוגע במישהו. ביום השני הוא יוצא, ומה הוא רואה? מה הוא רואה? שני עברים ניצים, שני אנשים מעם ישראל רבים. והוא אומר לרשע, למה תקר איך? מה אומר לו הרשע? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אומר משה, אכן נודע הדבר. ואין לו ברירה, והוא צריך לברוח כי פרעה רוצה להרוג אותו. אז מהשנייה שהוא יוצא מהארמון, הוא רק דואג שיהיה צדק בעולם. מה קורה כשהוא מגיע למדיין? הוא מגיע למדיין והוא רואה שהרועים מתנכלים לבנות יתרו. מה הוא עושה? הוא רב עם הרועים. הרועים במדיין לא היו כאלה חמודים, לא היו כאלה מתוקים. זה ללכת מכות עם חבורה של ארסים, עם חבורה לא נחמדה של בריונים, ומשה לא עושה חשבון. הוא רואה שיש, הוא לא מכיר בכלל את בנות יתרו, הוא לא יודע מי הם בכלל, הוא לא קשור אליהם. הוא לא שמע אליהם, הוא הגיע מארץ רחוקה, הוא בכלל לא קשור לשום דבר. הוא רואה שהמדיינים האלה, הרועים האלה, מתנכלים לבנות יתרו, הוא יוצא לקרב. ומה יהיה? אולי כולם יתנפלו עליך ויהרגו אותך ביחד? אולי כולם יפגעו בך ביחד? זה לא מעניין את משה. משה לא יכול לראות שמישהו פוגע בחלשים. הוא לא יכול לראות שמישהו מרע לאנשים שאין להם כוח מולו. זה לא שאלה מבחינתו. זה לא עניין מבחינתו. ומיד הוא קם להושיע את בנות יתרו. זה משה. משה רוצה לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שמעסיק אותו. זה מה שמעניין אותו, זה מה שמוביל אותו לאורך כל חייו, זה מה שדוחף אותו לזוז קדימה ולהילחם למען הצדק. אנחנו כבר לבד בשיעבוד 60 שנה. אנחנו מצפים וזועקים ומבקשים ישועה. והנה בפרק ג' סוף סוף ריבונו של עולם יבקש ממשה להושיע את ישראל. בואו נראה מה קורה. אתם עכשיו קוראות בזוגות רק את הפסוקים. הפסוקים פה מצולמים, לא כל הפסוקים, אבל כל הדיון שבין משה לריבונו של עולם מופיע פה, ואני מבקשת שתקראו את הפסוקים ותשאלו שאלות על הפסוקים האלה, בסדר? אז אני אומרת שוב, 60 שנה משה מכין את עצמו, 60 שנה אנחנו רק הולכים ונהיים במציאות יותר ויותר 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 נוראית, ובואו נראה מה קורה כשסוף סוף 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 הגיע הרגע, סוף סוף ריבונו של עולם אומר למשה, עכשיו, עכשיו הגיע הזמן, עכשיו הגיע הזמן להתחיל בדרך לתיקון עולם במלכות שדי. בואו נראה מה קורה, בסדר? אתם קוראות את הפסוקים וכותבות קושיות, חן, תהי מאור, בסדר? רגע, דקה, דקה, דקה. טוב. כן, אתם יכולות להתחיל.
מה, אני מקשיבה?
כן. זה עצוב. כן. תתחילו, תתחילו לקרוא, קדימה. כן. קדימה.
אז אמרתי שברגע שאתה נמצא בפרעה, אז הוא התחיל לראות את זה בלב. כאילו בפרעה בעצמו זה לא שזה מקום פרעה, זה שם
הוא פרעה. לא רואה אפילו, זה לא מעניין אותו. יכול להיות שגם שם הוא יצא פרעה. מה שמעניין אותנו זה היחס שלו לעם ישראל. הוא יוצא מהארמון של פרעה וברור לו שהוא צריך לפעול למען ישוע בישראל.
נכון, אבל כאילו בטוח, גם בארמון של פרעה, כאילו הגיעו נגד
לא, יכול להיות שהוא גם נלחם שם. התורה מספרת מה שקורה מרגע שהוא יצא משם. מי להתראות? מה שהתורה מספרת זה מה שמעניין אותך. את הפסוקים. בנות, אתם קוראות את הפסוקים, הכל כתוב לכם בדף. בננות, למדנו? מה הקושיות? מה השאלות? כן, לקרוא את הפסוקים, להבין מה קורה בדו-שיח הזה, בסדר? כן, כן, זה סתם לפי מספרים. מה את אומרת?
עד חמש זה הפסוקים.
עד סוף מספר חמש. טוב, אז בואו קודם כל תגידו מה התחושה שלכם כשאתן קוראות את הדור שיח הארוך, ארוך, ארוך ומפותל הזה. מה אתן מרגישות? בקול, בקול.
לא ברור, זה חוסר
עולם. כן, מה עוד?
משה לא רוצה.
משה לא רוצה, מה עוד? נשמע שיח בין שני אנשים, למה את מתכוונת? אז תרחיבי. מה אתם שומעות בתוך הדיבור? איזה תחושות יש לכם בתוך הדיבור הזה? דברו. יופי. מה רצית להגיד, אביה? כן, שרה.
אני לא
חושבת. החוט המקשר, כן, שרה. כן. חוסר רצון למלא את השליחות, חוסר ביטחון, לא סומך, פחד, עוד דברים. ענווה, כי מקטין את עצמו ש...
נשמע לי ממש לא ענווה, כאילו איך אתה מבין? זה שם אמרך הליך, מה אתה מתווכח? לך.
כן, אפילו...
אתה שונה על מצב את השם ישראל, באמת מותה על המשב.
כן, אבל הוא לא מתווכח על המשב, הוא דונה על עצמו. מספדה, מי... נו, כאילו, איך הם יאמינו, מה אני אעשה, כאילו...
כן, אז נזר אומרת שבמקום כל הפסוקים הארוכים האלה היינו מצפים שמשה יגיד מילה אחת, איך קוראים לה? הנני, נכון? אמרתם הרבה על המילה הזאת השנה, נכון? אז הוא אולי היה אומר הנני, אולי היה אומר הנני, על זה נדון בפעם אחרת, אבל איפה הנני של משה? תראו, כל מה שראינו באמת, כל מה שראינו, משה לא עושה חשבונות פרטיים בכלום, משה לא מעניין אותו הפרטיות שלו בכלום, הוא עושה כל מה שצריך למען אחרים, הוא בן אדם כללי, הוא בן אדם שכל החשיבה שלו זה מה קורה במציאות, ואנחנו משתוממים כשאנחנו רואים פסוקים אחרי פסוקים אחרי פסוקים, שלא סתם שמשה לא אומר הנני, הוא לא רק לא אומר הנני, הוא כל הזמן כביכול עודף את ריבונו של עולם. הוא אפילו אומר את נזר, סליחה שאנחנו אומרים, זה בשביל הלימוד, הוא אפילו מתחצף. אנחנו נעבור פה רגע על הדברים במהירות, ונראה שכאילו ריבונו של עולם צריך להעביר לו שיעורים. מה זה ריבונו של עולם? מה זה בן אדם? מה עם התפקידים שלנו? כן, עוד היה.
שאתה רוצה להגיד שזה ממש מודע לי שכאילו הוא, אני חושב שהוא כאילו יורד לרמה שלי.
חס ושלום, כן?
לא ברמה הזאת, כאילו שהוא יורד אלינו כדי שנוכל להבין מזה משהו.
משהו פה קשה לנו לחבר את הדיון הזה למשה רבינו, בסדר? למשה רבינו, כן?
אני קצת רואה פה גם קצת שהוא אומר שעם ישראל יאמינו, יש פה דווקא את החיבור לעם. רואה את המקום הנושי של העם,
שאלה. בסדר, אז יכול להיות שיש דברים שהוא מדבר על עצמו, שהוא לא ראוי, בסדר? יש דברים שהוא אומר על עם ישראל שהם לא ראויים, אבל בסוף זה נשמע שהוא בורח מהשליחות. נכון? אנחנו יודעים עוד כשהוא היה ברחם של אמא שלו, שמרים מתנבט שהוא יהיה משיעם של ישראל. מה קרה? למה משה? שוב, אני לא צריכה להגיד מי זה משה. משה הוריד לנו את התורה. משה נפגש עם ריבונו של עולם באספקלריה מהירה. משה מסר את הנפש שלו על עם ישראל, הוא נותן להם, מכוחו מגיע להם המן, המזון הפיזי, מכוחו מגיע להם התורה, המזון הרוחני. משה זה הכל. משה הוא אדון הנביאים. משה זה, מה שאני אגיד זה קטן לידו. אז מה זה? הדו שיח הזוי הזה. מה משה ומה התורה רוצה ללמד אותנו דרך הדו שיח הזה? אז אנחנו ניכנס אליו קצת יותר לעומק, אנחנו נעזר קצת בפרשנים, אני חוזרת למספר אחד, לא כתוב בתנך מספר אחד, זה אנחנו מספרנו רק כדי שיהיה לנו קל, בסדר? זה הכל רק בשביל הדף, בסדר? אומר ריבונו של עולם למשה, ואתה לך ויש לך חיל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מה אומר משה לריבונו של עולם? מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אומר רש"י, מה אני חשוב לדבר עם מלאכים? למה אותי אתה לוקח כדי לדבר עם מלאכים? וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? ואומר רש"י, אם אני באמת חשוב, אז במה זכו עם ישראל שהם ראויים לצאת ממצרים? זה בדיוק מה שאמרתם. מצד אחד הוא שואל על עצמו, מי אמר שאני ראוי? מצד שני, אחרי שהוא ראה שיש בעלי דלטוריה במצרים, והוא הרג את המצרי, והיהודים מדברים עליו לשון הרע. הוא אומר, אם היהודים מדברים לשון הרע, מי אמר שהם ראויים לצאת? אז משה מעמיד שתי קושיות. האם אני ראוי? האם עם ישראל ראויים? מה אומר לו ריבונו של עולם? כי אהיה עמך. אני, זה שלי, אומר רש"י. זה שלי, זה לא שלך. אני איתך, מה אתה נכנס לכן ראוי, לא ראוי? זה שלי. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, כמו שעשה, סליחה, הוא לא ניזוק. אומר ריבונו של עולם למשה, גם אתה לא תנזק. הסנה הזה שבוער באש ואיננו הוקל, אני מודיע לך שגם אתה תהיה ככה, אתה לא תנזק. לאן שתגיע, לאן שתלך, יש עליך שמירה אלוקית. אבל לא רק זה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זה הזכות של עם ישראל. הם יוצאים כי מה? כי הם הולכים לקבל את התורה. מכוח זה שהם הולכים לקבל את התורה, יש להם זכות להיוושע. אז הנה, ריבונו של עולם פתר את כל הבעיות, נכון? אין בעיה למשה מול משה, אין בעיה למשה מול עם ישראל. הוא יודע שעם ישראל הולכים לקבל את התורה, הוא צריך להגיד, הנני. אבל זה לא מה שהוא אומר. אני ממשיכה. אומר משה לריבונו של עולם, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אנוכי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? יש בעיה חדשה. אני לא יודע להגיד להם בשם מי אני מגיע. אומר לו ריבונו של עולם, אהיה אשר אהיה. אומר רשי, אני אהיה איתם בצרה הזאת, ואני גם אהיה איתם בכל הצרות של העתיד. אומר לו משה, מספיק להם הצרה הזאת. אומר לו ריבונו של עולם, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אני איתכם בצרה. אתה רוצה להגיד לבני ישראל מכוח מי באת? מכוח ריבונו של עולם שנמצא איתם בצרתם וגם יוציא אותם מצרתם. כן. שיהיה אשר יהיה, זה אני איתם בצרה הזאת, אבל אני גם אהיה איתם בכל הצרות של העתיד. דיברנו על זה בפעם אחרת, שמצרים זה הם כל הגלויות. בסדר? טוב, אבל משה לא נרגע. אני מסתכלת רגע בתנ"ך, מה כתוב? כי פה יש קצת דילוגים, רק רגע. ויען משה ויומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה אליך השם. אומר משה לריבונו של עולם, אבל מה יהיה אם הם לא יאמינו לי? מה יהיה אם הם לא יקשיבו לכל מה שאני מספר להם? ויומר אליו השם, מה זה בידיך? ויומר מתה, ויומר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, אשלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו, למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. נניח שזה לא היה משה, בסדר? נניח שריבונו של עולם נותן את השליחות הזאת למישהו אחר, בסדר? מה התחושה שאמורה להיות כלפי הדברים שמשה אומר? מה בא לנו להגיד לו? זה לא משה, בכאילו, טוב? מה בא לנו להגיד לו? מה אתם אומרות? לא רוצה, לא צריך. משה כל שנייה מוסיף עוד קושיה ועוד קושיה, מערים עוד בעיה ועוד בעיה, אומר לריבונו של עולם, הם לא יאמינו לי, סבבה, כך עוד. הם לא, אתה דואג שהם לא יאמינו לך? נחש, הופך למטה, אתם יודעות למה נחש? נחש, אומר רשי, בגלל שהוא תפס אומנותו של נחש ואמר לשון הרע על עם ישראל שהם לא יאמינו לו. אתה אומר על עם ישראל שלא יאמינו לך? ריבונו של עולם הוכיח אותו. אחר כך יש עוד אות שלא כתובה פה. מה האות השנייה? שידו מצורעת כשלג, גם כן. כי הוא תפס אומנותו של נחש, הוא אומר לשון הרע. אחר כך ידו מצורעת כשלג, גם כן, בגלל שהוא אומר לשון הרע, וצרעת זה עונש הלשון הרע. מה קורה אחרי האות? גם האות לא מרגיע את משה. ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אומר משה לריבונו של עולם, אני מדבר בכבדות. איך מי שמדבר בכבדות יכול להיות מושיעם של ישראל? צריך להבין מה אני אומר. הם צריכים להבין מה אני אומר. פרעה צריך להבין מה אני אומר. מה אומר לו ריבונו של עולם? מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. מה זה? למי ריבונו של עולם יכול להגיד את זה? לכל ילד קטן, נכון? מה זאת אומרת? ריבונו של עולם צריך להעביר למשה שיעור בהשגחה? ריבונו של עולם צריך להעביר למשה שיעור במה זה ריבונו של עולם? אז מה אם אתה כבד פה וכבד לשון? בחרו בך להושיע את ישראל, מה אתה מתחיל להגיד ככה ואחרת? מה, אתה לא סומך על ריבונו של עולם שהוא יסדר לך את הבעיה הטכנית הזאת? מי שברא את כל העולם כולו, הוא לא יוכל לעזור לך לדבר? ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך את אשר תדבר. אומר לו ריבונו של עולם, תקשיב, אני איתך בכל הבעיות, בכל המורכבויות, אני אסדר את כל מה שתבקש, רק לך. מה אומר לו משה? שלחנה ביד תשלח. מה זה שלחנה ביד תשלח? די, זה כבר באמת נשמע. מכילה, 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 מכילה. ממשה אנחנו לומדות את זה כדי ללמוד מה קרה פה, בסדר? כמה לריבונו של עולם יש סבלנות? כמה לריבונו של עולם? זה נשמע, סליחה, סליחה, מכילה, זה נשמע תירוצים. הרמה של תירוצים שמשה אוסף כדי לא לקבל עליו את השליחות. והאיך הרעף השם במשה, זה פעם ראשונה שכתוב והאיך הרעף השם במשה בתוך כל הדיון הזה. ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פי הוא, והוריתי אתכם את אשר תעשון, ודיברו לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות. לא כתוב את התגובה של משה. זה סיכום אלוקי. ריבונו של עולם אומר לו, קשה לך לבד, אהרון יעזור לך. אבל לא כתוב שמשה מדלג, מקפץ, מתלהב, מתחיל פרק חדש, וילך משה, זה לא כתוב אצלכם, וישב אל יתר חותנו ויאמר לו, אלחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. זה מה שהוא אומר. ושוב, קשה לנו מאוד להבין מה קורה בפרק הזה. תקפצו רגע למדבר בפרשה כ"א, זה מופיע בסוף הדף, ותראו מה אומרים חז"ל. אבא אמר רבי שמואל בר נחמני, שבעה ימים היה מפתהו הקדוש ברוך הוא שילך בשליחותו. שבעה ימים מתקיים הדיון הזה. זאת אומרת שלריבונו של עולם קשה מאוד 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 לשלוח את משה לשליחות. איך חז"ל יודעים, יודעים שזה שבעה ימים? והיה אומר לו, בסוף הוא אומר לו, שנחנה ביד תשלח. איך יודעים שזה שבעה ימים? שלחנה ביד תשלח, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, הרי זין ימים לאחר זמן פיסו הקדוש ברוך הוא, והלך בשליחותו ועשה כל אותן הניסים על ידו. יש משהו שעוצר את משה. יש משהו שלא נותן למשה מנוח. אמרנו, משה הכי רוצה להושיע את ישראל. משה 60 שנה מכין את עצמו לרגע הזה. 60 שנה. בטח שהוא רוצה להושיע את ישראל. בטח שהוא רוצה להגיד הנני. בטח. משה אומר לריבונו של עולם אחרי חטא העגל ועם עין, מכן הנה מספריך אשר כתבת, אומר משה לריבונו של עולם, אם אתה לא משאיר את עם ישראל, אל תשאיר אותי, אין לי חיים בלי עם ישראל. אז מה זה הדיון הארוך הזה? מה זה הקושי הגדול הזה? מה זה כל פעם משה אומר עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו? הקושי ברור? ברור. ברור, ניכר, מורגש, מורגש, נכון? כבד לנו לקרוא את הפרק הזה. הפרק הזה לא זז, אנחנו רוצים כבר להגיע למצרים. וזה לא זז, עוד עיכוב, עוד עיכוב, עוד עיכוב, עוד עיכוב. אז בואו נראה קודם כל מה אומר לנו רשי. אני ברשי אחרי הפסוקים, בסדר? אומר רשי כך. מה זה שלח נא ביד תשלח? ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, תסתכלו בבקשה בסוגריים כי שם זה בעברית, אמר משה בבקשה ברוב רחמך השם, שלח את שליחותך ביד פנחס. אז יש פה שתי דעות. יש דעה אחת שאומרת שלח נא ביד תשלח, זה ביד אהרון. הדעה השנייה שאומרת שלח נא ביד תשלח, ביד פנחס. אז מילא אהרון, שהוא באמת אחיו של משה, והוא ביחד איתו, משה מבקש אותו. אבל איך הגענו לפנחס? נכון, פנחס הוא נכד של אהרון. יש עוד זמן, יש לנו את אהרון, יש לנו את אלעזר, עד שנגיע לפנחס ייקח לנו זמן, וגם מאיפה פנחס הגיע פתאום? איך, מאיפה משה הוליד אותו פתאום? מאיפה משה הביא פתאום את פנחס? אומר תרגום יונתן, ביד פנחס הראוי להיות שלוח באחרית הימים. איך פנחס ראוי להיות שלוח באחרית הימים? מתי זה אחרית הימים? מתי זה אחרית הימים? עכשיו, נכון? עכשיו זה אחרית הימים. מתי פנחס חי? נכון? זוכרות את פנחס, פגשנו אותו בפרשת פנחס. אז למה אומר התרגום יונתן הראוי להיות שלוח באחרית הימים? אומר רשי במקור שמתחת, דאית למן דאמר דאליהו ופנחס, דכתיב בי באליהו קנו קינתי, וכן בפנחס בקנאו את קינתי. למי באמת משה מתכוון? הוא לא מתכוון לפנחס, למי הוא מתכוון? לאליהו הנביא. חז"ל אומרים, אני לא מבינה בנשמות, ולא בגלגולים, ולא בדברים כאלה, כבר דיברנו על זה, נכון? אבל אומרים חז"ל שפנחס זה אליהו. הכוח של הקנאה להשם שהופיע בפנחס, זה כוח של קנאה להשם שהופיע דורות אחר כך באליהו הנביא. מאיפה הגיע אליהו הנביא לסיפור שלנו? יעברו דורות על גבי דורות עד שנגיע לאליהו הנביא. מה פתאום שלח נא ביד תשלח זה אליהו הנביא? אז אני חוזרת לרשי, לרשי שמתחת לפסוקים. אומר רשי דבר אחר, מה זה שלח נא ביד תשלח? ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש לך שלוחים הרבה. משה אומר לריבונו של עולם משהו אחר לגמרי. משה מתווכח עם ריבונו של עולם על משהו אחר לגמרי. משה לא מוכן לקבל את השליחות בגלל דבר אחר לגמרי. משה אומר לריבונו של עולם, אני רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, ואני רוצה להכניס אותם לארץ ישראל, ואני רוצה לבנות להם את בית המקדש, ואם אתה לא גואל אותם את כל הגאולה הזאת, אני לא הולך איתך. זה לא מספיק לי להוציא אותם מהשיעבוד. זה לא מספיק לי לתת להם את התורה. זה לא מספיק לי להכניס אותם לארץ ישראל. אני מוכן לקבל את השליחות רק אם אני בונה להם את בית המקדש, ויש משיח, אליהו הנביא זה משיח, נכון? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אני בלי זה אני לא מסכים. אני לא מסכים חצי גאולה, אני לא מסכים רבע גאולה, אני לא מסכים שמינית גאולה, אני גם לא מסכים שלושת רבעי גאולה. אני כל כך כל כך מחובר לעם הזה וחי את העם הזה וקשור לעם הזה ואוהב את העם הזה, ובלי שאני יודע שמרגע שאנחנו יוצאים ממצרים אנחנו זוכים לגאולה שלמה, לא יהיה, לא יהיה, אני לא מסכים. כן. נכון, אבל ריבונו, אבל משה רבנו הרבה מתווכח עם ריבונו של עולם. הוא לא מתווכח עם ריבונו של עולם בשביל עצמו, בסדר? אנחנו מוחקות עכשיו את כל מה שאמרנו, חוצפה, מה הוא צריך שיעורים באמונה, הוא לא יודע שריבונו של עולם ייתן לו לדבר, הוא לא יודע שעם ישראל ראויים לצאת, הוא יודע הכל. זה לא בשבילו. אמרנו, משה רבנו זה הרועה הנאמן. משה רבינו מתווכח עם ריבונו של עולם. כשצריך להתווכח בשבילם ישראל, הוא מתווכח. הוא אומר לריבונו של עולם, אני לא מסכים. אני לא מסכים. אני לא מסכים שהם רק יצאו ממצרים. אני לא מסכים שהם רק יקבלו את התורה. מכירות את דיינו? לא נדבר על זה עכשיו. אני לא מסכים שהם רק יבואו לארץ ישראל. אני לא מסכים. עד שלא ידע שאנחנו תיקנו עולם במלכות שדי והכל טוב והכל שלם ויש בית מקדש ויש שכינה והכל טוב, אז אני הולך. אם זה, אתה לא נותן את זה, אני לא הולך. שוב, זה בכלל לא בשביל משה, זה לא קשור לחיים הפרטיים של משה. זה התפילה והזעקה והבקשה של משה למען עם ישראל ולמען זה שעם ישראל באמת יופיעו בעולם את תהילת השם. כן.
אם המקוח הוא לא פרטי והוא לא של משה, אלא בכלל על ישראל, אז למה בסוף השם כאילו כתוב האחר השם במשה?
כי תכף נראה מה ריבונו של עולם רוצה ללמד אותו. ריבונו של עולם שומע, וריבונו של עולם רוצה ללמד את משה ואותנו שיעור. גם אנחנו רוצות, נכון? גם אנחנו רוצות לצאת ממצרים, לקבל את התורה, להיכנס לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, וזהו. זהו, והכל טוב, הכל נפלא. כמה זמן מתאחר הסיפור הזה, וכמה זמן? בינתיים, בערך ב-3,500 שנה, בערך, נכון? לא היה שווה שזה היה קורה לפני איזה 3,000 שנה, 3,500 שנה. גם אנחנו רוצות כמו משה, ברור. מה יגיד ריבונו של עולם למשה כדי שמשה יסכים לקחת את השליחות? בוא נהפוך לרגע את הדף שלנו, ואולי נתחיל בהגמרה. אני משערת שראיתם את זה בהקדמה לנצח ישראל. למדתם הקדמה לנצח ישראל? הקדמה, כן? אמר להם בן זומה לחכמים, רואות? אני במקור הרביעי. וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? זה היה מזמן, זוכות שלמדתם את זה? עם הרב דוד. אומר בן זומה לחכמים, בימות המשיח יהיו ניסים כל כך גדולים, פלאות כאלה גדולות, דברים כל כך מופלאים, עדיין נמשיך להזכיר את יציאת מצרים? היום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בכל דבר, נכון? בשבת, בחג, בקידוש, כמעט בכל דבר, בכל הזדמנות שאנחנו יכולים, סליחה, כל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, נכון? בפרשת ציצית. אומר בן זומה, מה צריך לדבר על יציאת מצרים? כשתהיה גאולה האחרונה והכל יהיה מופלא. והלא כבר נאמר בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם, הנה כתוב ככה בירמיהו, יבואו ימים שלא נזכיר את יציאת מצרים, נדבר רק על הגדלות של הגאולה האחרונה, רק על הנפלאות של הגאולה האחרונה, בקטנה יציאת מצרים. מה אומרים לו חכמים? תקשיבו טוב. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלו. תקשיבו טוב מה הכוונה. בביטוי הזה עיקר ותפיל. ניתן משל, בסדר? נניח שיש מישהו בן 35 שהוא מרצה מאוד מאוד מוכשר. כולם באים לשמוע את ההרצאות שלו ומתפעלים ומתרגשים. ומי יודע מה כל זה מספרים עליו בכל מיני מקומות, בסדר? אף אחד כדי לשבח אותו לא יגיד, אתם יודעים? שכשהוא היה בן שנה וחצי, הוא התחיל לדבר. למה אף אחד לא יגיד את זה? למה אף אחד לא יגיד? איפה זה התחיל? איפה התחיל הכישרון של הדיבור שלו? בגיל שנה וחצי, נכון? אבל אין מה להגיד את זה עכשיו, זה ברור בלי מילים שכל הכישרון שמופיע בגיל 35, כמשל, הכל התחיל שם. אומרים חכמים לבן זומה, כשאנחנו מזכירים את גאולה אחרונה, זה ברור לנו שהכל התחיל ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה רגע ההולדת שלנו. משם צומח הכל, משם נובע הכל. משם הכל התחיל, זה ברור, זה בכלל לא שאלה. זה שלא מזכירים את יציאת מצרים, זה לא בגלל שאנחנו חלילה שוכחים את יציאת מצרים, או שאנחנו אומרים, יציאת מצרים, הניסים של יציאת מצרים זה קטן על גאולה האחרונה, ממש לא, בדיוק הפוך. זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור שהכל התחיל ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה הגרעין של החיים שלנו שבו תמון הכל. לכן דרך אגב אנחנו כל כך הרבה מזכירים את יציאת מצרים בכל רגע שאנחנו רק יכולים. אבל כשהגודל האלוקי יתגלה בגאולה האחרונה, זה יהיה ברור שהכל התחיל שם. אומר ריבונו של עולם למשה, זה לא משנה שלא אתה תהיה זה שתכניס אותם לארץ ישראל. זה לא משנה שלא אתה תבנה את בית המקדש. כל מה שיקרה לעם ישראל מרגע זה ועד קץ כל הדורות, הכל זה מכוח זה שאתה מוציא אותם ממצרים. בלי יציאת מצרים אנחנו כלום, אין לנו כלום. ביציאת מצרים הכל תמון, ביציאת מצרים הכל נמצא. יציאת מצרים זה השורש של הכל, הכל, הכל. ואז משה נרגע. בואו נראה רגע את שני המקורות האחרונים בדף. זה מתוך אורות. אומר הרב, הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. מאז יציאת מצרים, מאז שמשה מוציא אותנו ממצרים ועד היום, ועד שהכל יתקן, הכל זה סיפור אחד. אנחנו לא פירורים, אנחנו לא חתיכות, לא. הכל התחיל ממשה, הכל. אתם יודעות שבשירת הים כתוב, אז, שזה בעבר, ישיר, שזה בעתיד. בשירת הים יש עבר ויש עתיד. בשירת הים אנחנו מסיימים במילים, מקדש השם כוננו ידיך תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. עוד לא הגענו להר נחלתך, עוד לא הגענו למקדש השם, אנחנו רק קראנו את הים, עוד לא קיבלנו את התורה, וכבר אנחנו אומרים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, נכון, לשבתך פעלת השם. זה סיפור אחד, זה הכל אחד. אומר הרב, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות, בכל האירועים, בכל מה שהתרחש, בכל ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל. זה התחיל במצרים, משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. זה הכל מתחיל ממשה, ואליהו זה הזרוע המבצעת שתעשה את הדברים באחרית הימים. אומר ריבונו של עולם למשה, הכל תמון ביציאת מצרים. כמו שבתינוק הקטן שנולד, תמון בו הכל, וכל מה שיופיע כשהוא יהיה בן 10 ובן 15 ובן 20 ובן 40 ובן 80, זה מתחיל משם. ורוח ישראל מקשיבו, צריך להקשיב את כל התנועות של פעולות הגאולה ההולכות מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. הכל התחיל ביציאת מצרים. בחג הזה, כשנשב בליל הסדר, בעזרת השם, אנחנו נחזור לנקודה הראשיתית שלנו. אנחנו נוכל להיות שם בנקודות הכי 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 ראשיתיות, ולאט לאט לצאת מן השיעבוד ולהיגאל ולצעוד 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 עם האומה הישראלית עד היום ועד בכלל. זה הכוח של הלילה הזה של יציאת מצרים, זה הכוח של יציאת מצרים עצמה. וזה מה שאומר הרב גם במקור השני, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי. מתי הגאולה הוטבעה בתוכנו? מתי הגאולה נהייתה חלק מהמהות הפנימית שלנו? מתי האמון בטוב, האמון באור, האמון שהטוב ינצח נטבע בתוכנו? אז ביציאת מצרים, כשיצאנו מתוך החושך הגדול אל האור, מתוך השיעבוד לגאולה. אומר זכריה הנביא, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. מה כתוב בזכריה? תסתכלו רגע בצד השני של הדף בויקרא רבה. אמר לאון הקדוש ברוך הוא, גם את בדם בריתך נזכרתי אותו אדם שבסיני, בשבילכם שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. כן, רשי מעל זה, בזכות דם הברית שנזרק עליכם בסיני, הנה דם הברית אשר קראת, שילחתי אסירייך מן הגלות. מה שהיה אדם שנזרק עלינו בסיני מכוחו, נושנו מהגלות שנים אחר כך. הכל מחובר, הכל ביחד. אומר הרב, משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה, קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. אז משה נותן לנו את התורה, את ההדרכה האלוקית. אליהו מזכיר לנו מי אנחנו. נכון, אליהו מלאך הברית, הוא מזכיר שיש ברית קרותה איתנו לנצח נצחים. באבות מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם. כתוב על משה, סליחה, על אליהו, בסוף נבואת מלאכי, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה, ובכל אחד מישראל בפני עצמו, מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל, אבן זה אב ובניו דבית ישראל. תפתחו רגע מלאכי. מי שמוצאת ראשונה מלאכי מקבלת 3 נקודות. רק 3. איפה נמצא מלאכי? בסוף תרי עשר, הנביא האחרון של תרי עשר, הנביא האחרון שלנו, הנביא האחרון שלנו שדיבר לפני 2000 שנה, ומאז אין לנו נבואה. מלאכי זה הנביא האחרון. מה אומר מלאכי בסוף סוף סוף הנבואה שלו? אני בפרק ג' פסוק כ"ב, תקשיבו טוב. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. משה ואליהו זה סיפור אחד. משה הוא זה שנותן לנו את התורה, אליהו הוא זה שיעזור לנו להשיב את התורה. כל מה שאתם לומדות במאמר הדור על דורות הגאולה, שהתורה כבר לא כל כך מתחברת לבנים, התורה של האבות, וצריך מי שיחבר את הלבבות של האבות והבנים, זה אליהו. ובסוף הכל 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 מתחבר. אז מה שקורה איתנו עכשיו בדורות האלה, זה לא התחיל עכשיו, הכל הכל התחיל כשהיינו משועבדים במצרים. וזה מה שריבונו של עולם מלמד את משה, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו, ולכן יציאת מצרים היא כל כך, כל כך, כל כך מהותית ומשמעותית בחיים שלנו. משם הכל התחיל, שם נולדנו, שם נוצרנו כאומה, שם התהווינו כאומה, וכל מה שקורה לנו לאורך כל הדורות, הכל תמון שם. הכל נמצא שם בניסטר, ולאט לאט זה הולך ומתגלה. ובסופו של דבר, משה ואליהו, זה אותו סיפור. אז זה התחלה, בסדר? עוד נלמד הרבה על יציאת מצרים ועל מה שקרה שם, ועל משה, אולי גם על אליהו, בעזרת השם. נעצור כאן.